ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראל.
שלום לכם, ספיק אנד רול, מהדורת לילה פעם נוספת, מיד לאחר משחק מספר 4 בסדרה בין מכבי תל אביב לפנתינייקוס, סדרה שתמשיך למשחק מספר 5 לאחר הפסד של מכבי תל אביב הערב בבלגרד 95-88. אתם, אם הוא יכול להיות שאתם שומעים את זה עכשיו, בשידור ישיר באתר ערוץ הספורט, יכול להיות שאתם בדרך באוטו, בכביסה של שישי, לא משנה מה, אנחנו כאן איתכם, אנחנו, דד אלפרין, שי אוזמן, שלום.
מה העניינים?
בסדר גמור. היה משחק טוב, טוב מאוד, למרות התוצאה, אתה יודע, אנחנו נסתכל שנייה כרגע, נצא מפריזמת הישראליות שלנו, המשחק הזה היה משחק מעולה, הסדרה הזו סדרה מדהימה, והיא תלך למשחק חמישי, כמו שמגיע לסדרה כזו. למעט אם אתה אוהד מכבי תל אביב.
תשמע, אני מצטער, אני קצת בדילי, כי אני שולח את הגיפים. אני שולח גיפים.
אז אם אתם יכולים להקשיב לפוד מחר, ולקרוא את הטור במקביל ולהשוות.
לא, אני הולך להגיד דברים אחרים לגמרי, כאן ושם.
כן.
רגע, רגע, אני צריך לשלוח עוד אחד. רגע, ככה עוד איזה.
אז מכבי תל אביב, למעשה, דיברנו זה כל השבוע, ולא כך נעים לדבר על זה שוב, אבל דיברנו על הדמיון לסדרה ב-2012, שמכבי תל אביב ניצחה את משחק מספר 3, הגיעה למשחק מספר 4, והפסידה ב-2012, ואמרנו, זו הפעם היחידה, הראשונה והאחרונה, שמכבי הייתה עם יתרון ביתיות, הפסידה את המשחק הרביעי, ובעצם לא לקחה בסופו של דבר את הסדרה, משחק גדול באתונה במשחק מספר 5 ב-2012. באותו משחק, במשחק 4, מכבי תל אביב נתקעה ברבע האחרון, בבית, בהיכל. משחק 4, הערב, ממש לפני כמה דקות, ושוב, מכבי תל אביב נתקעת ברבע האחרון. זה ממש, שוב, זה ממש הסיכום של הסיכום, כי זה מה שקרה ממש עכשיו. 5.5 דקות, היא קולעת 4 נקודות, ומפסידה בסוף את המשחק. שאני מנסה לחשוב, האם זו היחנקות? האם פנתינייקוס הצליחה לעשות כאן משהו בסופו של דבר, שפגע במשחק של מכבי תל אביב? אולי העובדה שווייד בולדווין לא היה בדקות האלה כמו שרצינו, או שמכבי תרצה, רצתה שיהיה, גם זה השפיע בסופו של דבר על העובדה שמכבי תל אביב היה לה את הניצחון ביד. המשחק היה אצלה כבר. הייתה צריכה לקחת אותו.
תראה, מכבי תל אביב, המשחק היה אצלה, אגב, אני שומע עם מלא אקו.
אוקיי, אקו, אקו.
אקו, 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 I want to. פינה היסטורית, לא?
לא, אחר כך.
המשחק היה של פנתינייקוס, ואז מכבי תל אביב יצרה ריצה מאוד מרשימה בתחילת הרבע הרביעי, שכל כולה, גם ענייני הרכב, אתה יודע, הרכב הגבוהים, אולי אנחנו ניגע בזה בהמשך. צריך להגיד שהיום הרבע הראשון לא היה דומיננטי של מכבי תל אביב, למרות שהיא סיימה אותו פנטסטי, גם נדבר על הצוות המסייע. פנתינייקוס, אני חושב שזה המשחק הראשון בסדרה, שבו אוהד, גם אוהד מכבי הממוצע, מסתכל ואומר, אוקיי, בלי וייד בולדווין, לא יודע אם כרגע, בלי וייד בולדווין, פנתינייקוס קבוצה יותר טובה. זאת פעם ראשונה בסדרה, אני חושב שאפשר לראות עליונות למה.
יש לה משולש קטלני.
כי ברגע שבקו האחורי יש נאן וסלוקס, שזו הפעם הראשונה ששניהם התייצבו למשחק, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני אוקיי, זו אינדיקציה למה פנתינייקוס סיימה במקום השני ביורוליג. ובמקרו של המקרו, כשמכבי תל אביב הולכת למשחק מספר 5 כרגע פנתינייקוס, קודם כל, הסדרה לא גמורה. היא לא גמורה, אני מכיר את הסטטיסטיקות, ואתה מכיר את הסטטיסטיקות של מה קורה במשחק מספר 5, אבל אנחנו יודעים גם מה קורה הסטטיסטיקות כשאתה מוביל 2-1. אוקיי? כשאתה מוביל 2-1 ואתה מארח, אז זו גם סדרה שאמורה להיות גמורה.
אבל יחסי הכוחות נעים עכשיו באופן משמעותי לכיוון של פנתינייקוס.
כרגע, אלא אם כן יקרה כאן נס. לא צפוי, שיביא את וייד בולדווין למשחק מספר 5, רגע, גם לשחק, וגם לשחק קשיר, אז מכבי תל אביב מתייצבת למשחק מספר 5, כשהיא אנדרדוגית מובהקת, כי היא קבוצה פחות טובה, לא בהרבה, אבל היא קבוצה פחות טובה מפנתינייקוס, כשהיא נטולת בולדווין, ויש את אפקט האולם הביתי. אתה מדבר על הסדרה ההיא מול פנתינייקוס, אנחנו נצטרך לדבר אולי על הסדרה הזאת בהמשך ישיר לסדרה בשנה שעברה עם מונקו, של שתי סדרות שבהן מכבי תל אביב נכנסה לדרייבר סיט, כלומר היא שלטה בסדרה לאחר ניצחון חוץ, ואת הסדרה היא לא הצליחה לנצח, ובסדרה הזאת כרגע אנחנו בשוויון. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, אתה יודע, מהלך פה, מהלך שם, מהלך זה, לא מופרך, אתה יודע, המהלך הזה של אסור מקבל את הכדור, סליחה, תופס מיקום על תמיר בלט, ודוחף את תמיר בלט.
עבירת תוקף שלא נשק.
ולא שורקים לחובתו עבירת תוקף, ושורקים עבירת מגן, והוא קולע לדעתי את שתי זריקות העונשין, זה מהלך שיכול היה לסיים את הסדרה, גם אם זה נשרק אחרת.
אותו דבר עם העבירה השטותית של אנטטוקומפו, שאם לא שורקים שם את העבירה הזו, נכון. פתאום פנטינקוס יכולה לברוח לשמונה, נכון. ואז אתה לא יודע איך המשחק הזה
נכון, מתפתח. לא, אני רק מסתכל על זה מהזווית של מכבי תל אביב, שגם היום עם הדומיננטיות הזאת של הקו האחורי של פנטינקוס, גם היום זה כבר היה שם, מושט ידך וגבה. עכשיו אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו רוצים לנתח את המשחק ברשותך.
כן.
אני רוצה להציע דווקא את ההתחלה דרך המאמנים.
אוקיי. כי היה לנו הרבה ביקורת על התאמן.
נכון.
גם במשחק מספר 3, ואת האמת לאורך רוב הסדרה. ואני חושב שאפשר אפילו להגיד את זה מתחילת המשחק, מהחמישייה שהתאמן בחר, שהחליט, אוקיי, אני נוטש את גריגוניס, הולך עם פאפה פטרובה 3, מחזיר את סלוקס לחמישייה, עם נעני מתוגלו ולסור, ועם כל מיני, בטח מתחילת המחצית השנייה. ברבע הראשון, במחצית הראשונה, אני חושב שהתאמן עדיין היה כזה בסוג של בחינה. הוא עוד לא החליט איך הוא רוצה לטפל. אבל מהרבע השלישי, עם קלייצקיס, עם חילופי ההגנה התקפה, ועם העובדה שהוא נטש שוב, הוא גם נטש את וילדוסה, הלך, אמר
רגע,
אני...
רגע, זה המשחק הראשון בסדרה שהוא לא שיחק בכלל. לא, כלומר, הוא לא שיחק בכלל ברור, אבל... כן, זה המשחק הראשון בסדרה שהוא לא שיחק בכלל.
אמר, אני הולך גם עם בעיית העבירות של נן.
לאחר שהוא היה טוב במשחק הקודם.
אבל כנראה שהוא לא סומך עליו.
הוא לא כנראה, הוא גם
לא
אומר.
הוא לא סומך עליו, הוא אומר, אני הולך עם מי שאני סומך, ועכשיו, אגב, בניגוד למשחק מספר 3, לוקאס שיחק כל שנייה שהוא היה יכול,
כן.
ושיחק טוב. ואתה יודע, דיברתי איתך ועם גור, שישבנו שם בחדר, שבדקות האחרונות, כשאתה משחק נגד סלוקס, וסלוקס, איך אומרים, בכיסא הנהג, מאוד קשה לנצח אותו. בטח ובטח שהגרדים שלך, גם לורנזו ברם וגם תמיר בלט, הם לא שומרים ברמה שיכולים לעצור אותו, וגם את קנדריק נן ביחד, וזה בסוף הוביל, אתה יודע, דבר הוביל לדבר.
אז בחזרה להתאמן,
כן.
אז כמה דברים. קודם כל, החמישייה הלך עם החמישייה החזקה שלו כרגע. והחמישייה שמתאימה למכבי תל אביב, כלומר הוא סיים עם העניין הזה של גריגוניס, והרוויח את גריגוניס ברכבים אחרים, כשהוא לא מתוסכל עם בונזי קולסון. יפה. מהלך שני יפה מאוד, קלייצקיס. קלייצקיס כג'וקר, נכון, הוא עשה עבירות מטופשות, אבל לא היה חלק מההתשה של לורנזו בראון. לורנזו בראון מסיים את המשחק עם 0-6-3, נכון?
הוא הטריד אותו.
חלק מההתשה. והדבר המרכזי, תראו, אטאמן הוא בלתי נסבל. ההתנהלות שלו בלתי נסבלת. איך שהוא ניהל את המשחקים הקודמים, גם ביוון הוא חטף על זה ביקורת ובצדק. הלו, אלוף יורוליג.
פעמיים.
אלוף יורוליג פעמיים, ואפשר להגיד כמה שרוצים, עייפות ורוטציות ועניינים. היום זה היה משחק בין הצוות המסייע, הרכב המחליפים של מכבי תל אביב, לבין החמישייה של אטאמן. ובדרך כלל החמישייה מנצחת. עייפות, לא עייפות, זה לא מעניין את לסור, שלא היה עייף. לא מעניין את סלוקס, שכן היה עייף. לא מעניין. והוא נשאר עם קנדריק נן, שבעיניי זה היה מהלך התאבדותי, הוא נשאר איתו לפוזיישנים הגנתיים בסוף.
עם 4 עבירות.
אגב, אני לא מבין למה, בסדר? לא היה בזה, לא היה בין הצדקה. אבל הוא הלך עם הסוסים שלו, עייפים, לא עייפים, שחק את הרוטציה הדק, וניצח.
אז איפה החלק אבל של קטש בתוך הסיפור הזה?
אז רגע, זה החלק של אטאמן.
אוקיי.
זה החלק של אטאמן, ריספקט לאטאמן. זה ניצחון שלו. ניצחון שלו, שוב, אנחנו מודדים מהסוף להתחלה.
תמיד זה ככה אבל.
אין בעיה, אבל הוא הלך עם הדברים שלו, לא התפתה, לא הרחיב, לא השתגע, אנטנטקומפו נכנס, הוא הבין, יאללה, אין לי כוח אליו. מי זה? טנאסיס? וזה, כל אלה הם אותו דבר, לא מעניין. בלצ'רובסקי, הניסוי הזה, בלצ'רובסקי ראה דשא פעם הבאה במשחק כדורגל. קטש בצד השני. החזרה של מכבי תל אביב היום לעניינים הייתה דרך הצוות המסייע. עודד קטש הוא המאמן שמבצע הכי הרבה חילופים פר משחק מכל קבוצות הפלייאוף.
הוא החליף את כל השחקנים ברבע הראשון לפני שפנתינקוס ביצע ולא חילוף אחד.
בדיוק. החילוף הראשון של פנתינקוס היה דקה וחצי סיום הרבע הרביעי. בשלב הזה מכבי תל אביב כבר עם חמישייה ב'. נהדר. מדהים. הפעם עם תמיר בלט הוא לא עשה את הטעות שעשה פעם קודמת. הוריד אותו לנוח 17 שניות. האם הוא קיבל חמישייה יותר העננה בסוף?
לא.
לא.
והצבעת גם על הסיפור של ג'ונדי, שזו פעם שנייה שהוא מקפיא אותו במחצית הרבה
האחרון. אני חושב שזה לא לגיטימי. אני חושב, אני באמת, אני לא יודע, אלא אם כן יש פה עניינים של קשירות. עניינים של קשירות. אבל בסוף, כשאין התקפה למכבי תל אביב, וזה עוד דבר שפנתינייקוס עשתה נהדר, היא לקחה תמיר בלאט במשחק קריירה מדהים, מדהים. ולורנזו בראון עשה הרבה דברים מאוד יפים לאורך המשחק. מכבי תל אביב, בואו ננסה להיזכר כמה הגבעות לניבו היום היו במהלך המשחק. לא פולו דנק, פולו דנק אי אפשר. כמה הגבעות, פחות מבדרך כלל.
זה אבל אתה מדבר על זה לאורך כל הסדרה.
לקחו לו את זה.
שהם מנסים לקחת לו את זה, וראינו איך מכבי כן מצליחה לנצל את זה לטובתה.
נכון, אז לקחו לו את זה, ראינו יכולות של תמיר בלאט במיוחד, לייצר נקודות על הדרופים האלה, על הכיסוי ההגנתי הנסוג של פנתינייקוס. ככל שהמשחק התקדם, הצליחו להפעיל יותר ויותר לחץ, ולמנוע ולשבש את משחק הפיק אנד רול של מכבי תל אביב, ועם משחק הפיק אנד רול של מכבי תל אביב משובש, ועם עודד קטש, אגב, זה קריאה שלו ושל הרכזים שלו, לא מנצלים את הפוזשן היחיד שבו גריגוני שומר על קולסון בסוף המשחק ולא זורקים לו את הכדור פנימה, ונשארים הפיק אנד רולים, מכבי תל אביב היא קבוצת התקפה פנומנלית, שבסוף נחנקה. אני לא לוקח את זה, לא אומר את זה לחובת עודד קטש, לא, זה עניין של קבוצת...
זאת העובדה, ראינו את זה.
זאת עובדה. וריברו, אגב, שהיה חלק מהחמישייה הנהדרת של תחילת הרבע הרביעי שיצרה את הריצה, לא בפעם הראשונה בסדרה, במהלכים משמעותיים, בסוף מהלכים של כוח, הוא לא מצליח לנצח.
זה גם היה פיק אנד רול אחד, תמיר בלאט לניבו, ב-91-88, ניבו מקבל כדור
מסירה רעה מאוד של תמיר בלאט.
בתנועה, ואתה יודע, יש הרבה דברים שניבו יודע לעשות מצוין. את זה קשה לו.
הוא עשה את זה במהלך המשחק הזה, ועדיין...
זה מהלך שפנתינייקוס אומרת, אוקיי, אנחנו ניתן להם את זה.
לקחנו את זה. קריאה לא טובה של תמיר בלאט של המצב, קרדיט גדול להגנה של פנתינייקוס, ותחשוב, מה יש לפנתינייקוס עם קור הגנתית בקו האחורי? את גרנט. גרנט היום היה שחקן שולי. שולי, בטח במחצית הראשונה, לא זוכר כמה דקות הוא סיים את המשחק. והם עשו את הקריאות הגנתיות האלה עם פריקינג סלוקס וקנדריק נן, וקאלי צאקיס. מי זה? האם אנחנו בטוחים שארגין התאמן יודע מה שמו הפרטי?
יש שניים.
ולא מתבלבל בינו לבין אחיו.
זה פנאיוטיס.
בדיוק. You come here, guard de Lorenzo. And he did.
שמר? עשה את זה יפה?
שמע, וואו, איזו סדרה. איזו סדרה, איזו סדרה.
אבל אתה יודע, אבל אתה יוצא עם תחושה של החמצה, אין מה לעשות. הובלת 84-78 רבע אחרון במשחק ביתי, כשאתה מרגיש, אני לא אגיד שפנתינייקוס היו על הקרשים, אבל אתה מרגיש שזה דורש עוד כזה, עוד דחיפה קטנה, ואתה מסיים את הסדרה, ואתה עולה לפיינל פור, ואתה נותן לבולדווין לנוח עכשיו 3 שבועות, ואתה מחזיר אותו. עכשיו, במקום זה, אתה יודע, זה דלתות מסתובבות של כדורסל ובטח של סדרות.
של החיים.
אתה הפסדת עכשיו, אתה ביום רביעי, זה עוד 6 ימים, משחק באתונה, במקום אליו לא רצית לחזור, ולא רק בגלל הכדורסל, בגלל כל מה שקרה בסדרה הזו מסביב, וייד בולדווין לא יהיה במשחק הזה. אני חושב שאפשר להסכים על כך שעכשיו הוא לא ישחק. אחרי ההחלטה, ובוא נדבר עליה כי באמת היא רלוונטית,
איפה פה ה...
מה אתה
רוצה? עזור לי מתוק בכלי הרד.
אתה רוצה לדבר עם הרד?
כן, איך עושים?
זה כזה.
הרד זה עובד פה עכשיו? אני רואה בטוויטר, אומרים שהלייב לא עובד.
אגב, סליחה, הערה זה, מי שנמצא איתנו כרגע בלייב, אנחנו בלייב.
כן.
אז אתם מוזמנים לתקשר איתנו, רשתות, עניינים, שאלות, אנחנו כאן בשבילכם. עודד ישיר בהמשך הפודקאסט.
זה בסוף רק. למה אבל הרסת את ההפתעה? זה היה בשביל האירוויזיון.
לא, לא, לא. זה לא אירוויזיון. הרד יסביר לך אחר כך. עודד ישיר, ייכנסו לפה אורחים שירקדו.
כן?
לא.
וואו.
אבל אנחנו משקרים.
אתה יודע שאם אתה מגיש שותף איתי, אתה צריך לספר לי את הדברים האלה. אני לא יכול כאילו לגלות אותם.
אנחנו רוצים לשמר מתח במערכת היחסים החדשה שלנו הצעירה. סליחה.
אין מתח בזה שווייד בולדווין לא ישחק בשבוע הבא.
יופי, בוא נדבר על ווייד בולדווין.
אוקיי. אני, או אנחנו, יותר נכון, ב9 ימים מאז שנפצע,
כן.
אני חושב שקיבלנו את זה מהרבה מאוד מקומות, את העובדה שהפציעה הזו היא פציעה טריקית. ושבדרך כלל, אם מסתכלים על איזשהו לוח זמנים, אנחנו מדברים על מה? 12, 14 יום, נכון? זה היה השיחה? זו הייתה השיחה?
בין 10 ל-14 ימים.
זה הבול פארק.
כשראינו, אני ברח לי השם שלו, אני רוצה לתת לו קרדיט, פיזיותרפיסט שמפרסם כל מיני
פרטים. בטוויטר, קרי.
קרי, יונתן קרי?
אני לא זוכר את השם הפרטי, אבל הוא מפרסם הרבה, והוא דיבר
על הספרות.
מדויק.
אחד שיודע, הוא דיבר על טקסטבוק 11 יום.
כן.
היום התשיעי.
היום התשיעי. זאת אומרת שלפי הטקסטבוק, גם רופאי מכבי תל אביב בטוח מכירים את הטקסטבוק, גם וייד בורדין יודע את הטקסטבוק, קיבלו החלטה מודעת לתת לו לשחק,
כן.
עולה בחמישייה,
כן.
כדי בעצם לבוא מהחימום, חם, ולהיות מוכן והכל.
שזה בסדר.
הכל בסדר.
אבל מה קורה כשהוא נכנס כשהוא כבר לא חם?
נכון. אז הוא נכנס רבע... אגב, גם ברבע הראשון שהוא שיחק...
לא נראה טוב.
הוא לא נראה טוב.
אתה אמרת לי בפוזיישן הראשון, תסתכל, האיש מדדה.
כן, הוא גם חדר לסל, עלה לאיזה דנק, וראית שהוא לא יכול לקפוץ. אחרי זה, כל פעם שחשבו, אתה יודע, הוא עושה את הפיק אנד רול, ואתה אומר, הנה, עכשיו הוא עולה לג'אמפ, הוא לא יכול לקפוץ לג'אמפ.
לא, ובגלל זה הגיעו המסירות המוזרות האלה שהפכו לאסיסטים.
ובסוף הפציעה, אתה יודע, נקרא לזה החזרה של הפציעה, לא הגיעה באיזה ניתור. הוא פשוט חדר לסל, אפילו לא עלה ללאפ. ואז הוא הרגיש את זה עוד פעם. ואני מניח שלא יכולים לאמר עוד פעם על וייד בולדווין במשחק מספר 5. כי גם אם הפציעה לא הוחמרה, אז כנראה הוא לא במצב מספיק טוב לשחק. יש פה 6 ימים בסך הכל, גם אם יהיה עוד פעם את הטיפולים האלטרנטיביים בקרואטיה, אצל מי שלא מטפלים...
אנחנו גם לא יודעים מה מצב ההחמרה, כלומר, באופן תיאורטי אנחנו יכולים לדבר על פציעה חדשה, אנחנו יכולים לדבר על החמרה, יכול להיות שאנחנו מתחילים למנות את מניין הימים מההתחלה, זאת גם אופציה, אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא רופאים, לא פיזיותרפיסטים, ההבנה שלנו באמת בשרירים היא מאוד מאוד קטנה, אבל יש, באמת יש דברים שאתה אומר, גם שאתה מתעסק בספורט, כל מה שקשור לשריר הירך האחורי, תמיד זו פציעה בוגדנית, שאתה לא יודע מתי אתה... גם בפציעות, אתה יודע, יותר קשות, אתה אף פעם לא יודע מתי נכון לחזור.
תראה, אנחנו מכירים את האנשים שמרכיבים את המעטפת הרפואית-פיזיולוגית של מכבי תל אביב, והם טופ נוטש. בסדר? טופ נוטש, גם מכבי תל אביב, שוב, אנחנו אף פעם לא יודעים לייחס את זה מזל או לא מזל, באופן יחסי, אתה יודע, אתה משווה את זה ליורוליג, זו קבוצה שלא נפצעת, עד עכשיו. ואנחנו בטוחים שהם עברו סיורי מוחות ולקחו, נטלו על עצמם סיכונים. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להגיד, מאחר שבזה אנחנו לא מבינים, שבשיחות הפנימיות בינינו, לפני כן, אנחנו קיבלנו את התחושה שעדיף למכבי תל אביב מקצועית. אני לא מדבר אפילו על הסיכון, שחק היום בלי בולדווין. גור שאלף אמר לי לפני משחק מספר 3, אתה תראה, מכבי תל אביב היום מנצחת, היום מנצחת, כלומר משחק 3, משחק הבא בולדווין משחק והיא מפסידה.
נכון. בעצם קרה לה הכי גרוע. היא הפסידה את המשחק,
כן.
היא הפסידה את בולדווין למשחק מספר 5, ו...
אולי גם יותר.
נכון, ואתה יודע...
לך תדע, יכול להיות שמאבק האליפות היום קיבל טוויסט.
אני אמרתי לכם את זה גם בפריגיים, שהתחושה שלי זה שמכבי תל אביב אמרה לעצמה, ראשיה, המאמן שלה,
אולי.
אמרו, זה המשחק. אם אתה לא מנצח בבלגרד...
לא מקובל עליי. זה לא מקובל... כלומר, ההחלטה היא לגיטימית.
אני לא יודע, אגב, אם זה בא משם.
אני נזכר באמירה של... של... לדעתי, ניקולה וויצ'יץ', בסדרה, כשגיא גודס מאמן ופיני גרשון עוזר מאמן נגד פנרבחצ'ה של, של ז'לקו ברדוביץ', אגב, סלוקה שיחק שם.
3-0?
3-0.
אוקיי.
שאני מקווה שאני לא טועה, חבר'ה, אני דימנתי, מי שלא זה, את פינה היסטורית, אני אתאה בהכל. אם אני לא טועה, זו הייתה הסדרה שמכבי תל אביב אמרה, אנחנו הולכים אולין על משחק מספר 1, יקרה מה שיקרה. אוקיי, קרה מה שקרה, ונגמר בסוי, באמת יחסי הכוחות שם היו חד משמעיים. אבל אם מכבי תל אביב חושבת שבסגל מלא היא לא יכולה לנצח באוהקה, אני לא חושב כמוה. אני חושב שמכבי תל אביב הראתה השנה שהמאצ'אפ שלה עם פנאתינייקוס בסגל מלא לפחות שווה.
אוקיי, אבל זה לא יהיה סגל מלא.
אבל אנחנו מדברים על ההחלטה של בולדווין.
כן.
וברגע שמקצועית היום לא קיבלת ממנו כמעט דבר, כי זה ברור שהוא לא קשיר. אז אני לא יודע. אז הסיכון הוא מחושב, ובדיעבד אנחנו חכמים גדולים, וזה פספוס גדול עם השלכות לגבי העונה האירופאית אולי, ולגבי העונה בכלל, ואחרי שאמרנו את כל זה, אני אומר לך, בסדרה כזאת מטורפת,
הכל יכול לקרות.
אחת הסדרות הגדולות ביותר שראינו אי פעם בכדורסל האירופאי, וראינו לדעתי את כולן, זאת כבר נכנסת הפנתיאון? לא יודע, דברים מוזרים יכולים לקרות בגיים 5.
אגב, בוא נדבר לוגיסטיקה רגע.
כן.
מכבי תל אביב חוזרת עכשיו לארץ, שבת יש לו חולון. מתחילה את הבית העליון, המשחק
אבל הזה... אבל שני...
רגע. שני, אני חושב שהמשחק נגד רמת גן...
לא התקיים.
מה, עוד לא יתקיים?
חצי גמר הגביע.
חצי גמר הגביע ביום חמישי נכון. לא יתקיים.
מתי כן יתקיים?
אני חושב שאמור להיות בשבת.
בשבת, אגב, אוהדי מכבי תל אביב,
כן.
יש שתי אפשרויות.
יש כדורגל?
קודם כל משחק העונה, משחק אליפות בסמי עופר. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, רגע. זה עודי מכבי תל אביב. עכשיו יש פה שתי אפשרויות. או, למיטב הבנתי, שוב, דיברתי עם האנשים שלנו פה בערוץ, עד כמה שהבנתי לגבי שיבוצים וזה, בשבת הבאה, או מכבי תל אביב הפועל ירושלים, ליגה.
או גביע?
או גביע.
לא בטוח גביע?
לא יודע. לא עניינים של איגוד הכדורסל ולא...
הרי זה היה תרחיש שאני זוכר מ-day one, ששאלו את האיגוד.
אז למה בכלל, למה לא לחכות עם הגביע? עשו אותו שבוע אחרי. לא יודע, לא מבין בזה.
לא משנה, אבל לא יהיה רק חצי גמר אחד. זאת אומרת, רק ירושלים תשחק.
פול ירושלים תשחק בחמישי. שמה, אני לא יודע, אנחנו אמורים לדחוף קדימה בליינאפ, אני לא יודע, אבל...
אני חושב שאנחנו צריכים לדבר קצת לקראת משחק חמש ברמה המקצועית.
כן.
כי זה בעצם, אני לא יודע אם יהיה לנו עוד פרק לפני יום רביעי. אולי אנחנו צריכים לעשות עוד פרק לפני יום.
יש לנו טיול ביום שני ביחד.
נוסעים לקראת אתה. או לפני.
או לפני. כן, אופציה.
אופציה.
ערד, מה אתה, אתה לא חשב.
טוב, אחר כך.
לא, אני צוחק.
נדבר על זה, נדבר על זה.
אני רק רוצה להפעיל אותך, שתהיה זה, הכל...
אבל בואו נחזור לתחילת הדיון.
כן.
של מה לא קשור למכבי תל אביב. אם פנאתינייקוס תופיע ככה, באוואקה.
סלוקס ונאן טובים זה גמור.
זה גמור.
כן.
זה גמור. ולסור, ומתוגלו, ודקות הלא רעות של גריגוניס, והקהל, זה לא... יכול להיות שבלי בולדווין זה כבר לא יהיה תלוי במכבי יותר.
אין בעיה. בוא נתחיל מזה. המשחק החמישי תלוי קודם כל פנאתינייקוס, נקודה. אם פנאתינייקוס תהיה טובה, היא תנצח. שוב, יום מטורף, אחוזים גבוהים לשלוש של מכבי תל אביב, ג'וש ניבו דופק הוקשוטים מחוץ הקשת, דברים יכולים לקרות בכדורסל. אבל זה תלוי בפנאתינייקוס. עודד קטש יצטרך לבוא עם רעיון. אגב, יש לו מספיק זמן בשביל רעיון.
כן.
הוא יצטרך לבוא עם רעיון. זה בדיוק המקום שבו אתה דופק את השפן.
נמדד כמאמן.
אתה מביא את ההגנה המשולבת, כלומר, את הבוקס אין וואן, את הטריינגל אין טו, את הדברים הקטנים האלה שתוקעים מקל בתוך הגלגלים, או לכל הפחות אתה צריך להשאיר את זה בכיס. אתה צריך לבוא עם משהו בכיס, כי יחסי הכוחות נגדך, ונכון, אתה מאמין בסיסטם ומאמין בזה, אבל אתה צריך לבוא עם משהו. המשהו הזה שייתן ביטחון. אתה תצטרך לבוא עודד קטש שיצטרך לקבל החלטות לגבי עמדה מספר 4. רומן סורקין במופע אימים היום. אני לא בטוח שהוא ישחק במשחק החמישי.
הרוטציה אמורה להצטמצם למינימום.
ווב, כמה פעולות סבירות במשחקים האחרונים. לא אחד שמקבל את השריקה, שזה משהו שאתה לוקח כפרמטר. ולא קיבלנו איזשהו אפקט במחצית השנייה, כלום. הארבע המצטיין של הרבע הרביעי היה ריברו. מחשבה?
לפתוח ככה? הוא לא כל כך אוהב לשנות חמישיות קטש.
מה גם? אני לא מדבר, אני מדבר על החמישייה
הדומינת. עוד פעם, מי פותח עכשיו במקום בולדווין? בוא נחזור לזה.
אוקיי, אנחנו יודעים את התשובה.
ג'ונדי?
ג'ונדי.
זה בטוח?
חד משמעית.
סגור.
חד משמעית, אתה גם לא עולה עם קליבלנד. אתה רוצה שני מובילי כדור, האופציה היחידה האחרת זה תמיר בלט.
כן.
לא נראה לי.
לא.
תמיר בלט יחכה לריברו. זה החילוף שייכנס ביחד. אז זה דיברטולומיאו לצידו של לורנזו. עמדה מספר 4, ג'ייק, אין סיבה להניח שלא, מה גם שאתה צופה את הלחץ של פנאתינייקוס ואתה רוצה אינטליגנציה. אבל מה קורה בהמשך המשחק? יכול להיות שריברו האיש שלך. בונזי קולסון ב4, אתה מאבד את היתרון שלו על גריגוניס.
הוא לא פותח עם גריגוניס, אבל הוא לא יפתח עם גריגוניס יותר.
אתה מאבד את היתרון בכל מקרה מהלך הזה. הוא יפתח עם פאפה פטרו, בונזי קולסון ב3, ראינו, זה קשה לו. עשה פוסט-אפ אחד על פאפה פטרו בתחילת המשחק. That's it.
נכון. מאוד מעניין.
תגיד, אני אמרתי לך פעם,
כן.
עוד, זה הפרק השלישי שלנו ביחד, אז בוא נניח שאנחנו לא מדברים מחוץ הפרקים ב-200 שנים האחרונות. אני אמרתי לך פעם שאני אוהב כדורסל.
אמרת.
תשמע, איזה...
זה השלב שבו אוהבים כדורסל.
איזה כדורסל.
נכון. יש לנו כבר שני משחקי חמש.
כן.
שניהם מערבים קבוצות יווניות, אולימפיאקוס תהיה בברצלונה.
לא יהיה עוד משחק חמש, נכון?
אני לא יודע.
פנר לא אמורה להפסיק בבית. קיבלת פיל?
לא יודע.
ראית את זה?
היה שנה שעברה שלוש דרות שהגיעו למשחק מספר 5.
כן.
אגב, כדי לסגור את הסיפור של מכבי, כמה העובדה שהיא הייתה במשחק מספר 5 בשנה שעברה, במצב די דומה, כמה זה יעזור לה? האם אפשר
להשוות
בכלל מה שקורה במונקו למה שיהיה באתונה?
בכלל לא.
אוקיי.
מה, לא מעניין.
השחקנים היו שם רובם.
אוקיי, והפסידו.
נכון. ניסיון, אומרים, אתה צריך תהליך, להפסיד פעם אחת משחק מספר 5.
לסור הפסיד משחק מספר 5, לא שהוא היה, כן? אבל הוא הפסיד משחק מספר 5 בשנה שעברה. אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי מנוסים בעולם, פחות או יותר בפלייאוף, סלוקס?
בעולם, בעולם, לא...
בעולם.
עולם, עולם.
בעולם.
הוא ולברון כזה.
ואתה אומר, קנדריק נאן, פלייאוף יורוליג זה סרט, אבל אוקיי, קנדריק נאן בסדרה. הוא נכנס במחצית השנייה של
שני המשחקים האחרונים.
של המשחק האחרון, וזהו, הוא קנדריק נאן.
כן.
על פניו, אין סיבה להניח שקנדריק נאן ידעך עכשיו בגלל שפתאום הוא אומר, וואו, גיים פייב, אני מוטרד.
לא, 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 הוא לא יודע בכלל מה משחקים.
פאפה פטרו.
הפתעת הסדרה.
הפתעת הסדרה, שום סיבה, אין שום
אולי יעבוד לטובת מכבי שחואנצ'ו יחזור לסגל.
חד משמעית. יכול להיות שהם שולחים אותו למחשפה.
כן.
כדי שהוא
תשאיר אותו שם. הוא לא יכול לשחק. טוב, בסדר.
שישחק.
ניתן לשחק נגד לבריו.
אנחנו עכשיו יום חמישי, חלקכם מאזינים ויום שישי עכשיו. עד יום רביעי זה המון זמן. לא משנה אם אתם אוהדי מכבי, שונאי מכבי, או סתם אוהבים כדורסל. זה סדרה שאי אפשר לנתק את המבט ממנה. אני לא זוכר באיזה שעה אנחנו
לא יודעים עדיין, לדעתי.
לא קבוע עדיין?
אני חושב שזה, אתה יודע, בגלל שיש גם אולימפיאקות, זה שתי קבוצות יווניות, יש פה עניינים של טלוויזיה.
יש פה גם עניינים של ליגת האלופות.
יש ליגת האלופות. זה לא משנה. זה אף פעם לא שינה שום דבר.
אנחנו צריכים שזה יהיה ב8.
זה לא שינה לאף אחד אף פעם. אני מניח שהמשחק בספרד יהיה המשחק היותר מאוחר, וביוון המשחק היותר מוקדם.
נכון, אז יש לנו סיכוי שזה יהיה ב8, כך שמי שרוצה לראות כדורגל, שבוע הבא לדעתי ריאל מדריד...
ברביעי.
מרביעי. אז הרבה אנשים ירצו לראות את זה, אנחנו רוצים למקסם את הרייטינג, זה חשוב לנו.
אני לא יודע, אין לי תשובות, אבל...
אתה צריך לדעת את הדברים.
אנחנו נדע מחר, הכל.
אנחנו סיימנו מכבי?
שינוי כיוון.
פינה היסטורית?
לא.
אתה בטוח?
אתה יודע שהיום יום שישי? ויש היום עוד משחק בין
רמת גן. אבל הרד כבר מוכן.
לא, הרד, חכה, אני אתן לך את האות לאות.
אבל...
אי אפשר לפתוח...
מה, הוא רודה בי.
אבל אי אפשר לפתוח את פרק הכדורסל הישראלי עם פינה היסטורית.
ברור שכן.
זה לא עובד ככה.
ברור.
אתה יודע אם אנחנו נפתח?
מה?
עם המיטה בו. סתם, לא, נחכה עם זה לסוף. רגע, זה קליפהנגר.
תראה, הכנתי.
היום יום שישי.
כן.
ירושלים ורמת גן נפגשות עוד פעם.
עוד פעם?
כן.
לא נפגשו כבר.
זה היה בעונה הסדירה. אנחנו מחר מתחילים את הבית העליון, או היום מתחילים את הבית העליון. ולכן אתם יכולים שתראו את ה... תקשיבו לדיון שלנו ותגידו, רגע, אבל אנחנו רואים... לא, זה לא המשחק הזה, אנחנו מדברים על המשחק שהיה השבוע.
כן.
ואתה מסתכל על עירוני רמת גן, שמנצחת בפעם השמינית ברציפות, מנצחת בארנה או בירושלים, בעונה הסדירה, בפעם הראשונה מאז 1990, 20 הפסדים רצופים. היה לה ניצחון חוץ אחד בפלייאוף, ב-2002 תחת ארז אדלשטיין. והיא מגיעה לארנה עם שני זרים שלא פתחו פה את העונה בעירוני רמת גן.
כן.
היא קולעת 71% משתיים נגד מי שאמורה להיות קבוצת ההגנה הטובה ביותר, או לפחות אחת הטובות ביותר, שקיימות בכדורסל הישראלי.
כן.
50% משלוש. גם בניה סרור פצוע. אין מקולום, אין טוקוטו. והיא מפרקת את הפועל ירושלים לגורמים. והיא ניצחה בתוך הרצף הזה של 8 משחקים, את הפועל ירושלים, את הפועל תל אביב, ואת הפועל חולון, בחוץ. וכמה שדיברנו על רמת גן שהיא הריל דיל, אחרי המשחק הזה, עוד מדרגה.
כמה דברים, ברשותך. קודם כל, דיברת על שני הזרים הדרום סודנים של... של עירוני רמת גן.
אומת ומתיינג.
כן, אז מתיינג, למרות שאני בדקתי את זה סטטיסטית, זה לא המשחק הכי טוב שלו מבחינת מדד וזה, מאז שחזר לארץ, זה המשחק הכי טוב שלו מאז שחזר לארץ, למרות 4 עיבודי הכדור שלו, והיו לו עיבודי כדור ממש מטופשים. נוני, החבר, נוני אומות, אני פשוט עכשיו רק הצלחתי לחבר את זה לחשמל, אז אני רוצה לוודא שאני לא מתבלבל פה בנתונים, אז רגע. נוני אומות, אנחנו ראינו אותו במשחקים הראשונים, אנחנו גם מכירים אותו. הוא אחד ש... קבלת ההחלטות שלו היא לפעמים נכפזת. ובליגה שלנו, מיותר לשחקן כמוהו במרכאות להתפשר על הזריקה מבחוץ. ומגיע משחק מול ירושלים. והנה, עכשיו עלה לי הזה, אני רוצה לדייק בנתונים. והאיש זורק, לדעתי, יותר זריקות לשתי נקודות, מאשר שהוא זרק בכל המשחקים שלפני כן. ראינו ניצנים של זה במחצית של המשחק שלפני. יש איזושהי... שמוליק ברנר לוקח אותו, אומר לו, תשמע, גבר, אנחנו צריכים משהו אחר ממך. אנחנו יודעים שאתה יכול. אז הנה, במשחק האחרון, 5-6 לשתי נקודות, ועכשיו רק כדי להשלים את הטיעון, אני עושה... האינטרנט פה ממש איתי, אתה יודע? במשחקים, בשני המשחקים שלפני, הוא זרק 5 זריקות בסך הכל לשתי נקודות. אז מבחינתי, יש פה יכולת ששמוליק ברנר לדבר, לתקשר עם השחקנים שלו, לקבל מהם דברים שהם צריכים. זה דבר אחד, וזה מדהים בעיניי, היכולת לעשות את ההתאמות האלו. הדבר השני, ג'ורדן כהן.
זה טוב. הוא, לכאורה, מייתר את, את הצורך בגארד זר. אתה יכול ללכת עם ג'ורדן...
בלי קנדל מקולם, הם לא מסוגלים להפסיד.
אני אומר, אתה הולך עם
ג'ורדן... שמונה ניצחונות רצופים.
כן. אתה הולך עם ג'ורדן כהן ואיתי מושקוביץ למלחמה, ולא... ויהיה חטא לא להזכיר את שניידרמן. שניידרמן היה מצוין בדקות שלו על המגרש. אתה אומר, בוא נשלם שלושה גארדים כאלה, בלי קנדל מקולום. הרי מה ש... אגב, קנדל מקולום גמר את העונה.
גמר את העונה, והם מחפשים זר.
השם שעלה, לפחות לפי נועה פופלינגר, ג'יילן אדמס.
אני שמעתי שם אחד לפני.
אוקיי.
אחד שמוסר הרבה מאוד, ולא טוב ב...
די.ג'י קופר?
אני שמעתי את השם.
לא רוצה, לא יכול להיות.
לא, שמעתי, אני לא אומר שזה נכון. אני אומר שאני רק שמעתי.
אם רמת גן רוצה להתאבד, זה החלטה שלה, אבל זה לא צריך להיות.
רגע, קודם כל, יובל שניידרמן, באמת, אני רואה 4 נקודות וזה, אבל אני לא חושב שהתרשמתי יובל שניידרמן מעולם, כמו שהתרשמתי ממנו במשחק הזה.
הנקודות לא רלוונטיות, זה איכשהו שיחק.
וזה גם לא 4 אסיסטים, זה היכולת שלו להחזיק את הכדור מול הטיפולים ההגנתיים של הפועל ירושלים. הלו, הפועל ירושלים, הוא לא סופר אותם את קריס ג'ונסון. מדהים. אבל ג'ורדן כהן.
שחקן.
כמה טוב ג'ורדן כהן?
הוא היה ממש טוב בהתחלה.
כן.
הייתה לו ירידה, ועכשיו הוא חזר להיות עוד פעם בטופ, נקרא לזה ככה. דיברנו על רז אדם.
כן.
והיכולת שלו להשתדרג לקבוצה גדולה.
אז, על זה אני רוצה לדבר איתך.
ג'ורדן כהן, כשאתה מסתכל על מה שהוא מביא, אתה אומר, אוקיי, בוא נשדרג אותו, לקבוצה גדולה, אני חושב שיש לא מעט קבוצות שמסתכלות ואומרות, כגרד ישראלי,
25 דקות. 11.5 נקודות. תשמע, הנתון שמפוצץ לי את הראש, זה 53% לשתי נקודות, זה וואו, כשזה לצד 40% ל3.
כן, וגם זורק המון, אתה יודע, זורק המון מיד-ריינג'ים.
מיד-ריינג'ים, תשמע, היו לו קריאות אדירות נגד הפועל ירושלים. הפועל ירושלים התחילו אותו עם דרופים כאלה, גם הגנה יחסית נסוגה, ופעם אחר פעם הוא נותן דריבל שניים ודופק את השלשה הזאת בדיוק על התפר. בדיוק על התפר. אלה, זה של הילדים הגדולים.
כן.
עכשיו, נכון שהוא לא מוסר יותר מדי, לא רלוונטי, הוא באמת לא רכז.
הוא סקורינג פוינט גארד.
השאלה היחידה, הרי יש רק מודל אחד. יש מודל, דרק שרפ, שהופך להיות ג'ון די ברטולומיאו. זה המודל. כל המודלים האחרים לא מעניינים, נכון? אוקיי.
אז האם הוא שומר מספיק טוב?
חד משמעית לא. חד משמעית לא. אבל יכול להיות שהוא שחקן התקפה יותר טוב מההוא ויותר טוב מההוא, בטח יותר מגוון. הוא עושה דברים מכדרור. ג'ון די ברטולומיאו לא יכול. הוא יכול לשעות, הוא לא יכול לקרוא. זה יכול לקרוא. שמע, בן כמה הבחור?
25 או 6 אני חושב.
גילי 97.
27
ביולי.
נושק לשבע.
הגיע לפרקו.
הוא לייט בלומר.
קצת קטן.
לקח לו זמן. גם בארץ לקח לו זמן. דיברנו כבר על הדרך שלו.
אם הוא מסוגל להפוך להיות לא שומר טוב, אבל שומר תזזיתי, כזה אחד שמייצר מהלכים, גורם לדברים לקרות, נופל, צ'ארג'ים, עניינים, בקבוצת צ'ארג'ים מהמרשימות שהיו פעם בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי, ביג פלייר.
אגב, אם אתה שואל אותי, ואני חושב שאתה שואל אותי,
תמיד שואל אותי.
אני נשאר בעירוני רמת גן עם ג'ורדן כהן.
אם משלמים לי יותר כסף במקום אחר, אז אני שוקל.
עירוני רמת גן הולך לשחק שנה הבאה, סביר להניח, בליגת האלופות.
אוקיי.
אוקיי, זה לשם זה אמור ללכת.
איזה ימים, אני זוכר עוד את אפי בירנבוים, מאמנת רמת גן נגד מסינה. מסינה במסעי בון, משהו כזה.
אז אני אומר שאם רמת גן, ונראה שיש שם רצון ושאיפות להשתדרג, וגם נראה שכל הפן הכלכלי מאוד מאוד מסודר שם.
הצגה.
אז אני חושב שאני...
הצגה עירונית, הצגה.
בסדר, נשים את זה בצד מאיפה בא המימון, אנחנו לא יכולים... כאילו, אנחנו יכולים להתעסק בזה, כן?
לא מעניין, הרגע זה לא מעניין.
כן, אז אני חושב שאני נשאר עוד שנה בעירוני רמת גן.
קודם כל, אני לא יודע מה המצב החוזי שלו, יכול להיות שבכלל הוא שלהם, אני לא יודע. אני רק יודע שאני באופן אישי התייחסתי אליו כקוריוז בתחילת העונה, כי ליגה לאומית, אני לא סופר אותה כמדד מספיק מהימן לגבי שחקנים כאלה בוודאי, והוא גארד ישראלי יוצא מן הכלל. ואם עירוני רמת גן פוגעת בגארד, תראה, שלושת המשחקים שלה עם מכבי תל אביב, כולל בגביע, הבדלי הרמות, זאת אומרת, היכולת שלהם לעשות דברים למכבי תל אביב, אני סופר אותה פחות מהיכולת של, ברור, הפועל תל אביב, אבל אולי גם הפועל ירושלים. אבל כל שאר הקבוצות? הלו.
הלו. הם שם. אמרנו, הבית העליון, מבחן גדול מבחינתם, לראות איפה הם עומדים, אבל נראה שהם עומדים במקום הנכון. הרבה מחמאות לרמת גן, כמובן, כן? לא מוריד כלום מהם. אבל איפה הייתה ההגנה של הפועל ירושלים במשחק
יכול
הזה?
יכול להיות שההגנה של הפועל ירושלים בכלל היא פחות טובה ממה שאנחנו חושבים?
בטוח שהיא לא טובה כמו שהייתה בתקופתו של ג'יקיץ'.
ותקופתו של הנקינס.
נכון, ונמרוד לוי.
הנקינס בגרסה הבריאה שלו.
כן, כן, לא, אני אומר, ונמרוד לוי.
נמרוד לוי זה לא טוב.
ואתה יודע, ובסוף הם נתנו באמת לכל שחקן שרצה להגיע לסל, בין אם קוראים לו שניידרמן, בין אם קוראים לו מלמד, בין אם קוראים לו אומת או מתיינג, כל מי שרצה להגיע לסל במשחק הזה, הגיע לסל בלי שום בעיה.
שמע, באמת, וזה עוד פעם רלוונטי לעניין של ג'ורדן כהן, ברגע שאתה רואה כיסויים של, אתה יודע, נמצאים לידו שחקני הגנה, שמע, שומר עליו זוס, נמצא באזור קורנליוס, ובחיפוי קריס ג'ונסון. והרי קריס ג'ונסון הוא שחקן הגנה, גם לא, הוא שחקן הגנה מהגדולים שהיו פה, אבל הוא בנוי הרבה על יכולת ההרתעה שלו, והיכולת שלו לגעת בכדורים. לאו דווקא, אתה יודע, לדייק בתוך הרוטציה, הוא מזנק לתוך הרוטציה. לא ספרו אותו. עכשיו, אז באמת, האם הפועל ירושלים יוכל לשמור טוב עם אלכס טיוס? אני לא בטוח.
הוא צריך להיכנס לסט הזה.
אני לא בטוח. כלומר, הוא יכול לעשות דברים ספציפיים בהגנה.
אבל תמיד אלכס טיוס יכול לעשות דברים ספציפיים.
אבל אתה מדבר על ליפ אחר לגמרי.
נכון, נכון.
אוקיי? וגם על, אולי על state of mind אחר לגמרי. האם הפועל ירושלים כרגע יוכל לשמור טוב עם נועם דוברת?
זה ממש התחלה.
כרגע לא. כי הוא עדיין לא שם.
לא, זה באמת שהוא לא שם, אבל זה גם עניין של הפועל ירושלים. האם יש לה את הסבנות להכניס אותו לשם?
אני לא בטוח שיש לה ברירה. ועכשיו יש לה זמן. כלומר, למעט חצי גמר גביע המדינה, שזה משחק העונה.
לא, היא נאבקת על היתרון ביתיות מול הפועל חולון. אנחנו תכף נגיע לחולון, לא, שהיא לא נאבקת עם אף אחד,
לא,
כן?
קודם כל, באמת, עם כל הכבוד, לא יודע עד כמה זה משמעותי.
לא משמעותי יתרון ביתיות, מקום 4 נגד 5?
לא בטוח. לא, כלומר, יש דברים חשובים יותר. יותר חשוב להגיע, אפשר לנצח בחולון, חולון היא קבוצה פריחה, לא בגלל מה שקרה באלת, היא קבוצה פריחה. אפשר לנצח שם, אבל צריך להגיע לשם קבוצה שלמה. מה שקורה עם נמרוד לוי זה לא טוב.
לא טוב לכדורסל הישראלי.
לא טוב. עזוב, כמובן שאתה צודק, אבל זה לא טוב, תשמע. אני לא מדבר עכשיו על קדין קרינגטון, שהיה לו משחק, לא יודע, משחק נוראי.
חוץ מרנדולף, מי היה טוב?
לא, אף אחד לא היה טוב. אבל באמת, ברגע ש... אתה יודע, אנחנו שומעים גם את הרעיונות וזה, שעם יונתן אלון, כלומר, לא יונתן אלון, מהרגע שעזב, איך שלא קראו לו, הוא, זה שדומה לאסי כהן. קרן צוריס. שכחתי אותו. אז אוקיי, חוזרים לעקרונות ג'יקיץ'. תשמע, זה לא קל הדבר הזה. אבל עם ג'יקיץ' זה לא היה קורה.
ברור, אבל זה לא ג'יקיץ'.
לא.
יש לג'יקיץ' איזושהי... אוקיי.
פינה היסטורית.
לא, אני לא אספר את זה. היה לי סיפור על משהו, אבל החלטתי שבגלל שאנשים עדיין מעורבים בחיים שלי, אז אני אוותר על הסיפור הזה.
אנחנו אפשר לתת האות? או שאתה רודה בידיים?
הרד,
יש לנו עוד. Something happened sometime, maybe with Herzliya, I don't know. Just gotta go with it, you know?
חביבי, זה פתיח שחבל לך על הזמן. אנחנו לא נגלה כרגע מי...
מרגיש כמו משהו מספרות זולה.
נכון. אנחנו נאמר שזה רפרנס למאמן עבר גדול.
עם רפנס לשדר עובה נהדר.
נכון, שניהם. אתם מוזמנים.
אתם תכתבו בטוויטר מי החקיין ומי המאמן.
המחוקה.
זה לא כל כך קשה.
זה לא כל כך קשה, אבל זה נהדר.
ואני אגיד את זה בערת אגב, שיש עוד הרבה מאיפה שזה הגיע.
חד משמעי.
קדימה, פינה היסטורית.
הפינה היסטורית, הולכים 10 שנים אחורה.
רגע, מה עם שם?
יש קונספט היום.
זה לא 5-3-1?
לא, היום זה 10-13-16, והרפרנס לאוהדי מכבי, שעכשיו קצת עם לב שבור, אמור היה להיות אולי עם ההפלה לפיינל פור, כי זה רפרנס שלהם, תגלו בעצמכם. 10 שנים אחורה, 3 במאי 2014, משחק מספר 1 ברבע גמר הפלי אוף. מכבי בזן חיפה של דני פרנקו.
עוד נגיע אליה.
מערכת... ברור. הכל פה מחושב. מערכת את עירוני נס ציון של נדב זילברשטיין, עיני 2,700 צופים. ברוממה הוא מנצחת 78-67. אנחנו נחזור לסדרה הזאת בפרקים הבאים. שפט בין היתר גילי עובד, זה חשוב לי להגיד. ה-MVP של המשחק עם מדד 43.
וואו.
דנטי סמית.
דנטי.
פספס טריפל דאבל באסיסט אחד. חוגג בנובמבר 41, העריך את חוזהו אגב, בטרוטמונדוס דה קורבורה.
פורטוריקו. קורבובו. פורטוריקו?
קורבאו. קורבאבו, מוונצואלה.
איי, איי, איי.
העריך את חוזהו בעוד עונה. איתו בחמישייה פתחו בריין רנדל, היום אוכל חצץ בדטרויט, לא? על הספסל. כאילו, כעוזר מאמן. אלכס צ'וברוביץ', מורן רוט, וטרנס רודריק, שעדיין משחק אגב ברייטי, בליגה האיטלקית השנייה.
היה גם באילת טרנס רודריק?
היה, כן. מהספסל עלו ובאו, אדריאן הנינג, לא יודע מי זה, לירז אריאלי, שים לב, תומר ברבן, אורי קוקיה, דגן יבזורי, בן רייס, ואידו קוז'יקאו.
אתה יודע איפה עובד תומר ברבן?
איפה?
בערוץ הספורט.
מה? אה, כן, ברור.
תומר
ברור,
ברבן.
ברור, נכון.
אגב, כן. שאוט אאוט לתומר ברבן, הוא זה שאפשר לחשבון ספיק אנד רול.
באמת?
להמשיך לעבוד.
ונס ציונה, אנחנו נגענו כבר בקבוצה הזאת, אז נדלג את זה מהר, מאיר טפירו?
תמיד מאיר טפירו.
15 נקרות, אבל רק אסיסט אחד, אז הוא בושה וחרפה. כן, מאיר, אתה בושה וחרפה. מה גם שהוא בכלל בפודקאסט. לא חשוב?
לא חשוב.
מיד אחריו פרסטון נורז, דיימון סימפסון, טל דן האגדי, הניקת זל ומיטשל ווד במשחק חלש. לא יודע, כתבתי פה דברים, לא יודע. אוקיי. גם סביר נניח שטעיתי.
זה 10.
10. 13.
כן.
4 למאי, לך איתי, זרום איתי.
אוקיי.
זרום איתי. משחק מספר 2 ברבע גמר הפליאוף.
רגע, מה 13 אבל? 4 במאי מה?
11.
2011?
כן.
אוקיי.
מכבי אופיצי ראשון לציון.
אופיצי?
אופיצי. עוד קבוצה שהולכת הביתה, ליגה לאומית, הכל פה זה מלאכת מחשבת.
שמע, זה מדהים, שי.
של אפי בירנבוים, מארחת את אשת טורס בני הרצליה. של דן שמיר, עוזר המאמן אורן אהרוני. שפט, גילי עובד.
פעם שנייה כבר.
בבקשה. הרבה לקלוע לראשון לציון, אירון מגיע עם 20-10. אירון מגיע האגדי, היה גם בנהריה, למי שזוכר. ריימן מורגן, שעדיין משחק כדורסל, התחיל את העונה בקבוצה שאני אוהב לתת לשם מבטא גרמני, בראוגן. בספרד, ואז עבר לקנדה. יאו אורלנד, בושה וחרפה, 3-10-3, וניצן חנוכי. פתחו עוד בחמישייה, דוויין מיטשל, איזיה סואן ואיגור נסטרנקו.
ששיחק אתמול והפסיד.
כן נרשם אייל שולמן, שגם עדיין מעורב בענייני פלי אוף, בליגה לאומית.
משחק בשומרון.
הרצלי עלי ניילון, 19. רון סטיל, 17-5. דן גרונפלד, שאני לא יודע איפה הוא עכשיו, הוא עושה מלא כסף. 12-4. שון ג'יימס. בן רייס.
שוב.
13 נקודות.
היה בן רייס כבר.
מהספסל, נכון. שרון ססון, 0 נקודות, בושה וחרפה. פילברטו ריברה, לא יודע מי זה. ארז קאץ, ושים לב, בריין דנסטון, 10 דקות, נקודה אחת. מה?
מה? לא, אבל בטח עשה 7 חסימות.
לא.
אין חסימות.
לא, 10 דקות.
Come on, בריין.
הולכים 3 שנים אחורה.
אנחנו ב-2008, ב-16 עכשיו.
עכשיו אנחנו ב5 תראה, זרום איתי בתאריך.
אני לא תאריכים, אני לא אדקדק.
2008.
כן.
אוקיי? מחזור 24. בפלי אוף בכלל, לא יודע, התחיל שם באוגוסט, לא יודע מה. עירוני כפר המכבייה רמת גן, של רובי בניקו. מארחת את הפועל גלבוע אפולה של אבנר יאור, לא שפט גילי עובד.
את למה? מה?
לא חשוב, נו, זה לא שפט.
אוקיי.
רמת גן מנצח 99-84. ברמת גן משחקים בריין טולברט, להט. עם 29 נקודה ומדד 30, מייקל קיובלר, אתה זוכר אותו?
לא.
לא חשוב. גם הוא לא. ג'רום ביסלי, אורי יצחקי וניר כהן, פתחו בחמישייה ניר כהן, בושה וחרפה, 12 דקות בלי נקודה, לך הביתה, אומר אז אבי. מהספסל, אלישי קדיר, שים לב. דורון קרמר, בנט דיוויס, לא יודע מי זה, אור ברנר, הבן של זה, אבי כהן, ושמוליק ברנר, 21 דקות, 6 נקודות, 8 אסיסטים, ולא זרק אפילו שלשה, כי זה חתיכת נגר. אז היה לו שיער ממש יפה, אגב, לשמוליק, אם אתה זוכר. בגלבוע אפולה, מהספסל על האדם הול, אתה לא יודע מי זה, אני אספר לך בהזדמנות, בחמישייה, עמית בן דוד, היה כבר פינה קודמת, המכונה בנדה, למון ג'ונס, המכונה צ'יקן ווינגס, גור פורט, 0 נקודות ב-18 דקות, ג'רמיין הול וטנג'י אוואג'ובי.
טנג'י.
טנג'י, מהספסל, דגן יבזורי, ביחד עם דנטי, שזה היה okay. מה זה. מהספסל, דגן יבזורי, נועם מטלון, שהוא גם האח של, ומי שקלה 10 נקודות, עם 2 מ-4 ל-3, אתה מוכן? או שאתה לא זוכר על מה אנחנו מדברים? מוכן? רגע, רגע, מוכן. בן זוגה של הזמרת ג'סי ג'יי, והאבא של בנה, חנן קולמה, ועכשיו אנחנו נשיר את הפזמון. אוקיי, זה לא הפזמון. ג'סי ג'יי בשירה פרייס טאג. אתה לא מכיר את השיר?
אני גם לא מכיר, וגם לא שומע באוזניות.
אה, אתה לא שומע?
לא. כאילו, אני שומע
באוזניות. I got a price. אתה לא מכיר? I don't know it, I lie.
אני מכיר.
תבין, נשכן.
אבל לא שומע טוב.
It's all about the money. It's all about the money.
רגע, אני אגיד לך משהו.
נה 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 נה, מיסטיריאס.
יש לי, כן, יש לי בעיות בבית, שהבת שלי...
הרד, תודה רבה, הצגה שלך.
הבת שלי השביעה אותי לא לשיר לידה.
כן. It's not about the money. היא לא שומעת, את לא שומעת.
אני בטח לא אשיר פה. יש בטח מישהו שיגיד לה, את יודעת שאבא שלך שר בפודקאסטים? ואז...
הלו, זה ג'סי ג'יי, חביבי. It's a price tag, חנן קולמן, זו הייתה פינה היסטורית, מוזיקלית.
אני חושב שמבין שלוש הפינות ההיסטוריות, זו הייתה הטובה ביותר.
תודה רבה, ואנחנו רק בגרף עלייה. בפעם הבאה, רק דניות בטן. אני חושב שאפשר לעצור. לילה טוב.
הפועל תל אביב, היא בעידן חדש, תחת סטפנוס דדס, מנצחת שני משחקים, גם את נס ציונה, גם את הרצליה. שני משחקים שונים מבחינתה, גם מבחינת הסגל. נגד נס ציונה מיילס עוד לא היה. נגד הרצליה מיילס מגיע, לא ממש משפיע, לא היה לו סל שדה, 7-7 מהקו. מנתחת את שני המשחקים הללו. אז אני אתן כוכבית, שכרגע נס ציונה והרצליה הם כנראה הקבוצות החלשות ביותר בליגה. אוקיי?
אני חושב שזה טיעון חזק.
אז לא יודע אם החלשות ביותר, אבל בטח אם בכושר החלש ביותר בליגה.
כן, למרות שהרצליה הייתה טובה נגד הפועל תל אביב.
והיא לא טובה.
היא לא טובה.
אוקיי. ולכן אני לא יודע איך לאכול את מה שקיבלנו מהפועל תל אביב ושני המשחקים הללו, מעבר לתוצאה שזה אחלה. היה טוב לנצח, טוב לדעת לנצח, זה התחלה טובה מבחינתו, הוא אומר אוקיי, אז יש לי את זה, לפני שהוא באמת מתחיל את המשחקים בבית העליון, שם הוא יפגוש את היריבות האמיתיות שלו, שבוע אחר שבוע.
כן.
כדורסל ווייז, אנחנו רואים משהו?
כן.
ראינו את הפועל תל אביב זורקת 29 שלשות נגד הרצליה.
שזה סימפטום. כלומר, זה לאו דווקא השינוי, אבל זה סימפטום לשינוי. מה אתה ראית בינתיים?
אני אומר, ראינו את זה, ראינו כל מיני חמישיות, מיילס בשלוש, תומר גינת בארבע, אתה יודע, דברים. אני כל הרפרנסים שלי זה מהקבוצה של חולון.
כן.
אז קצת קשה לי. ראינו שברטימור עדיין לא נכנס לעניינים. משחק אחד הוא שחק מתוך שני המשחקים הללו. אנגולה יותר טוב? יותר מדויק?
אנגולה אחר.
אני שוב, אני, לי קשה בעין בלתי מזוינת להגיד, אוקיי, אני רואה פה טביעת אצבע של מאמן, כי בגלל שגם הסגל היה שונה בשני המשחקים, זה גם משפיע. כן, יש עם מיילס, שני... יש בלי מיילס.
ויש ברטימור שהיה...
נכון, שלא היה פה וכן היה פה.
תזכיר לי לחזור לברטימור בסיום העניין, בסדר? אני רוצה רגע להסתכל על הנתונים של תומר גינת.
אני אגיד לך, הוא היה מצוין בשני המשחקים. עשה 19 נגד נס ציונה ו-23 נגד הרצליה.
לא, אותי מעניין העניין של זריקות לשלוש. במשחק האחרון, אני זוכר, היה 2-5. משחק שלפני היה 1-1. שלושה משחקים לפני זה הוא לא קלה ולו 3-1. תראה, סטפנוס דדס, אנחנו צריכים רגע להניח בצד את האישיות הססגונית שלו, טוב? הוא... מביא איתו איזושהי חבילה שהיא מאוד מעניינת וזה, אבל בואו נשים את זה בצד. האיש הזה הוא יודע כדורסל. ויותר חשוב מזה, הוא יודע מה הוא רוצה. יש לו רעיון. הרעיון שלו הוא רעיון מאוד פשוט. הוא מורכב משני דברים. אחד, אני הולך לפואנטות, זאת אומרת, אני מחפש יתרונות ואני הולך אליהם מיד. כלומר, אם תרגיל התקפי בנוי הרבה פעמים מאנטרי, יש כניסה לתרגיל, ואז יציאה מהתרגיל, או חתירה לפאנץ', הוא מוותר על החלק הראשון. אנחנו הולכים ישר לפאנץ', כלומר, אם יש לי עכשיו מיסמץ', למה אני צריך שלוש מסירות? למה אני צריך להזיז אותו? תן לו את הכדור וזהו. שתיים, חתירה מוטרפת לריווח, לספייסינג. עכשיו, משם אתה מקבל תנועה ללא כדור, וקיבלנו הרבה מאוד נקודות של הפוטב, במיוחד נגד נס ציונה.
הפוטב הייתה עושה תנועה לכדור גם לפני, גם את דני פרנקו.
המקום הזה הוא מגיע לא רק מהשורט רול, כלומר, יש פיק אנד רול חיתוך, ואז אתה יודע, כל מהתומר גינטים האלה, אלא באמת, הריווח הוא אחר לגמרי, לגמרי, ומכאן אנחנו נכנסים גם לקשיים מול הרצליה, אני יכול לראות איתך לעוד רזולוציות, אבל אם אנחנו הולכים במקרו, אז זה שמה, מכאן מגיע הצורך הכמעט פסיכי בקליעה. עכשיו, מול הרצליה...
לא קלה.
הכתיעו. הכתיעו. אבל זאת הסיבה שהאיזה המאז כאן. לא קלה עדיין, אבל המהלך אולי מהחשובים במשחק הוא לא קלה, והשחת עבירה בזריקה לשלוש. תומר גינת חייב לזרוק וחייב לקלוע. אחרת יש לו בעיה. או יותר נכון, למאמן שלו יש בעיה, כי אינו יותר מדי אופציות אחרות. הוא חייב לקלוע. חייב לקלוע. אם הוא לא קולע, חלק משמעותי מכל הרעיונות האלה לא עובדים. בריין אנגולה חייב להתאושש. בריין אנגולה לא היה חלק מהפועל תל אביב. עכשיו הוא כן. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, גם אקזייביר מנפורד, מנפורד היה בתקופה רעה מאוד, והוא... מעבר לכדורסל...
המטרה היא לייצב. לייצב את הפועל תל אביב.
אבל לפני הלייצב, הם היו צריכים הזנקה, הם היו צריכים מכת חשמל. והמכת חשמל הזאת הגיעה. עכשיו, הוא עם כל הטירוף שלו, הוא גם פיל גוד קואץ'. גם יצא לנו לדבר על זה במשחקים, הוא פיל גוד...
הוא מאמן של שחקנים.
שחקנים אוהבים לשחק אצלו. כי באמת, הכל מאוד מאוד פשוט. מנסים לשחק מאוד מהר. הגנתית, אגב, פחות מדויק, בסדר? אני לא מדבר, לא רוצה לדבר על מה שהיה לפני זה. פחות מדויק, נגיד, ממאמנים אחרים, מדרישות של מאמנים אחרים. אתה יודע, היו מביאים איזה יוריס דובש. יוריס דובש היה מעבר למדרגות, ועכשיו רצים ביער. Guys, ברגר, where is the nearest yard? We want to run. אז הם היו יורדים לרזולוציות, איך אתה פותר פה? לא, עזוב, תשבור את זה. שבור, תיכנס, תשבור, תיפול לפרקט, let's go, מלאקה. וזה כיף. וזה באמת הזניק את הפועל תל אביב. עכשיו, אם אתה רוצה עוד נחזור לזה, אבל שתי כוכביות. כוכבית אחת, איך בר תימור מתקשר לסיפור הזה? לא צריך לשפוט אותו לפי המשחק האחרון.
הוא חזר עם פציעה.
חזר עם פציעה, באף לא פגע. לא בדיוק הסגנון של בר, שהרבה פעמים מרגיש צורך דווקא לשחק כדורסל יותר סריברו, ככה אומרים? כן, ופחות...
המוח כאילו?
פחות, כן, יותר שחלטני. שחלטני. ופחות אינטואיטיבי.
אוקיי.
ויותר בשליטה. עכשיו יש קצת פחות שליטה. דיו, אתה יודע, ראיתי את היציאות שלנו מתפרצת, זה חתיכת ברדק אחד גדול, אבל רצים. זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, קליה, בר תימור בעונה פנומנלית, אבל הכדורסל שלו הרבה יותר מגוון מזה, כאילו הוא לא ספוט-אפ שוטר.
אתמול הוא לא קלה, ואז בעצם זה כאילו מייתר את המקום שלו, ואתה אומר, אוקיי, מי יכול לשחק בעמדה של בר תימור?
יופי.
דסטי האנס.
דסטי האנס, שגם יש איזה ניסיון ברור להכריס אותו לעניינים, ובאמת היה יותר קל כשבר תימור לא היה.
לא, אבל גם אתה אומר, אוקיי, אם אתה מחפש כדורסל, אתה מחפש ריווח, אתה מחפש כליה, אתה מחפש... דסטי האנס אמור לעמוד בכל הקריטריון.
אמור לעמוד בצד שמתקיפים. כוכבית שנייה.
כן.
יגיע זר.
גארד זר.
גארד זר. אם הפועל תל אביב רוצה אליפות, היא תצטרך אחד.
כן.
מה קורה כשהאיש הזה מגיע? ומה קורה פתאום עם מגולה ומנפורד?
השאלה גם...
ומי מתלבש?
השאלה גם אם הפועל תל אביב, שכמו שאמרת, לדלס יש רעיון מאוד מסוים, האם במצב של השוק, במאי, אגב, אין לה עוד הרבה זמן, יש לה בעצם עוד שבוע.
עד תשעה במאי.
עד תשעה במאי יכולה להפתיע.
אלא אם כן יחליטו להאריך.
גם האופציה.
כן. למה לא?
תמיד אופציה.
Why no? Why no?
אנחנו יכולים להחתים אותו ב-13. זורמים? לא זורמים?
Why no? זה לא זר, יש לו דרכון, אז הוא בכלל משלנו.
מברוק אגב לדיוויד בסן, למנכ"ל המנהלת החדש.
מברוק לעמוס פרישמן,
הרבה ענייני גברה בשבוע האחרון.
אחלה גברה. סימן שאלה מאוד מאוד גדול.
אז אני אומר, השחקן הזר הזה שאתה צריך להביא, לכאורה אמור להתאים למה שמחפש טפלוס דדס.
כן.
ואנחנו בשלב של העונה שלפעמים קשה בפינצטה.
בואו, אנחנו יודעים מה השם.
ג'ו.
ג'ו. יודעים, אני לא יודע מה הסיכוי להביא אותו. אני יודע מה המוטיבציה להביא אותו.
בגלל ספנוליס, אני אמרתי, מה, הוא יעזוב?
מה גם שספנוליס נשאר על פי הדיווח?
הוא יעזוב עכשיו בפלייאוף היווני? זה לא היה קטונה שמתפרקת מנכסי הכלכלית.
לא נראה לי. אם פריסטרי מספיק חזקה כדי להשאיר את ספנוליס עוד עונה, אז זה יהיה משונה מאוד אם היא לא תשאיר את ג'ו רגן, אלא אם כן היא לא רוצה אותו. זה לא סביר.
זה משהו אחר, אבל מה יש לה במקומו עכשיו?
אבל אחרי שאמרנו את זה רגע, עוד סגירה לגבי ג'ו, ג'ו זה מפלצת, כן?
כן.
ג'ו, אני לא בטוח שזה שחקן שבמקרה הזה, בקבוצה הזאת, הוא זה שיביא אותה לאליפות.
אתה רוצה גארד יוצר צעיר,
מפלצת.
אקספלוסיבי, שעושה פה 30-40.
לא יודע.
לא שלא אפשר הרבה, אבל שלוקח, אתה יודע.
אני לא יודע, אני חושב ש...
נייט רובינסון.
כן.
אבל זה השם, נכון?
אתה מחפש משהו, אתה מחפש... משהו במפגש של הזרים שיש למכבי תל אביב בקו האחורי.
ושוב, אם יש כסף, ויש כסף.
יש כסף.
ויש...
מה עם שיין לארקין? הוא, זהו, הוא רוצה לקחת אליפות?
הוא חותם באנדולו.
אוקיי. ב3 מיליון, 4 מיליון, 5 מיליון.
אבל תביא אותו רק... טוב, אתה מנת שעדיין משחק בליגה הטורקית. הוא גם אזרח טורקי, הוא לא יבוא.
טורקי הוא לא יבוא. אולי וילבקין?
וילבקין. הוא נראה לי לך פיינל פור.
כן.
אגב, אם אנחנו בג'ו רגלן ודדס, אז נעשה במעבר די טבעי לחולון.
עמית אבו.
לא, עוד לא.
אתה יכול להביא את עמית אבו לפה את תל אביב? בוא.
חכה. כן. פול חולון, וזה היא אומרת, לא אנחנו, סופגת את הפסדה המביש ביותר העונה.
כן.
גם עמית שרף, גם לנציאנו, כולם ככה אומרים את זה בקולם. מפסידה 75-62 לאלת.
כן.
באלת, משחק שלא שינה לה שום דבר מבחינת המיקום, כי היא סיימה חמישית,
כן.
אבל זה בעצם פגע לה במאבק הישיר מול הפועל ירושלים, וזה פגע לה בתדמית. זה היה משחק באמת רע מאוד של הפועל חולון, שבו, אתה יודע, ניתן את הכוכביות הרצויות, ג'סטין סמית לא היה בסגל, מנוחה, קרופורד פצוע, לא רשמו אותו.
מאוד משמעותי.
לא יודע מה יהיה השבוע.
אבל הרווי, מה יהיה עם הרווי?
השאלה, ואני שאלתי את זה גם את עמית שרף, ואתה יודע, שאלתי את זה אותו כבר פעמיים, וכל פעם הוא מתחמק מהתשובה, כי לא יודע אם יש לו מה להגיד. להפועל חולון 7 זרים בסגל.
יש להם יותר מדי זרים.
אחד מהם, ברנס, לא רלוונטי. הוא לא חלק מה... לא יודע, הוא לא חלק מהרוטציה של השישייה.
לא.
להפועל חולון רשמת 4 זרים כל משחק. אנחנו עכשיו עם 5 משחקים בבית העליון. הקצב המשחקים יורד. אוקיי, אחרי זה יש פלייאוף. אבל אני שאלתי תמיד שרף, לא הגיע הזמן שתקבע מי 4 הזרים שאתה רוצה, למעט פציעות, אוקיי, ויש פה פציעה של קרופורד, ולהגיד, איתם אני הולך למלחמה? תראה, עם זה אני הולך, מי בא לבית עכשיו בפועל חולון?
תראה, מבחינתי...
תחקו עם 3 הגרדים שלהם, עם הריס, עם מקול, עם ניב מסגב.
מבחינתי, עמית שרף הוכיח לנו העונה, שבכל מה שקשור לכדורסל הוא שם. גם היכולת לעמוד על הקווים הוא שם, אתה יודע, אפשר לחפש בפינצטה. בכל מה שקשור לניהול, זה טעון הוכחה, וגם ניהול המשבר המסוים הזה, ואנחנו מדברים על מה, 4 הפסדים מ5 המשחקים האחרונים, אני לא מדבר על גביע.
כן, ניצחו רק את באר שבע.
רק את באר שבע. חלק מהבעיות הן גם בעיות חוזרות. אני לא מדבר עכשיו על עמית שרף, אני מדבר על חולון. אתה דיברת על ברנס ועל ניב מסגב, ואפשר לדבר על מקול ועל סי-ג'י הריס, ואני רוצה לשאול אותך מי שם טוב. ניב מסגב בעונה מצוינת.
לא היה טוב במשחק.
לא, היה רע במשחק האחרון. לא יכול להחזיק את עמדה מספר 1.
דיברנו לבד. על זה כבר.
דיברנו על זה ונמשיך לדבר. הוא לא יכול. אנחנו מצפים ממנו ליותר מדי. הוא שחקן אדיר. אדיר. נכס. אדיר. אבל הוא לא... זה לא מספיק טוב. תג'יר מקול לא מספיק טוב.
גם לא אחד. או שכן אחד, אבל הוא לא...
לא יודע.
לא, אנחנו לא יודעים.
סי-ג'י הריס לא מספיק טוב. לא משנה איזה עמדה אתה... זה בטח לא באחד. הוא פשוט לא מספיק טוב. וכשאתה שם, והקו האחורי שלך לא מספיק טוב, אתה צריך לפצות במקומות אחרים.
והרווי היה מזעזע.
והרווי, למרות שהייתה איזושהי תוששות מסוימת, בטח בטור הנקודות במשחקים שלפני, הוא היה היום ונורא במשחק האחרון, ועוד פעם גם, אתה יודע, השחקן מהסגנון הזה, כשהכדורים לא נכנסים, הוא גם מעצבן אותך. כי אתה אומר, די, כבר אתה מתפשר, וזה הולך קצת למגע, אתה
סגנון. וראית שבסוף הוא הוציא אותו, לא הייתה לו ברירה. זה אפילו מאוחר מדי, אבל לא הייתה לו ברירה להמיד שם.
ואז אתה אומר, הפועל חולון היא קבוצה בינונית. היא פשוט קבוצה בינונית.
אני חושב שכל העונה חשבנו שהפועל חולון קבוצה די בינונית.
נכון.
וגם, אני חושב שגם בפועל חולון ידעו מה בערך יש להם ביד.
נכון.
הגיע הרווי, נראה פתאום מדהים, פינטזנו על המשמש הזה בינו לבין ג'סטין סמית, זה לא עבד.
כן.
לא היה סמית במשחק הזה, אבל זה לא עבד כשזה היה.
כן.
והרווי לאט לאט הבנו בעצם למה הוא הגיע... או למה הוא לא משחק ברמה גבוהה יותר. היה גם NBA, גם יורוליג, הוא לא מספיק יציב, הוא חד גוני, אתה יודע, במה שהוא יכול לתת, הצד ההגנתי כמעט ולא קיים. כן, הוא יכול לבוא עכשיו במשחק הבא ולתת 35 נקודות, זה יכול לקרות. אבל זה כנראה לא מספיק כדי לבנות עליו מסביבו את הקבוצה. וכשיש... כל כך הרבה בעיות ברמה, אתה יודע, ברמת הפרסונל. לא בעיות חברתיות או משהו כזה. יש פה עניינים, אתה יודע, אפילו נגד באר שבע, אוקיי, קלו פתאום 19 שלשות. גם זה קרה לחולון הרבה פעמים מעונה. אבל ראינו הרבה יותר משחקים של 4 ו-5 ו-6 ב-25% מאשר התפוצצויות כאלה.
אני מצטער שאני הולך אחורה למשהו שנראה כרגע כאילו פחות רלוונטי. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לסוגיית שון דאוסון.
הוא חזר, ושוב הם הפסידו.
תראה, זה משהו שחוזר על עצמו. אבל מעבר ל... כאילו... למספרים, זאת קבוצה ששון דאוסון הוא יכול להיות מאלה שיכולים לעבור קו ראשון בהגנה. כי אין לך מספיק כאלו. כי סי ג'י אריס הוא שחקן אחד על אחד.
במצבו הנוכחי.
בינוני. תג'יר מקול הוא שחקן אחד על אחד לא רע, אבל הוא לא מעל הליגה. אז אתה אומר, אוקיי, שון דאוסון מהעמדה שלו יכול לעשות דברים באופן תיאורטי, אבל זה ממש לא קורה. ואז אוקיי, בוא נחשוב, איך חולון מנצחת משחקים? פוסט-אפים של נתן אל-ארצי? כל מיני פלשים כאלה, דרוק אורפור, דברים, אלמנטים כאלו, ובמשחקים שהדברים מסתדרים להם, הקליעה מבחוץ, ואני גם משתלט על העניין, וזה קשה לעשות את זה כל משחק. בבית העליון זה יותר קשה. אז אם לא יקרה משהו חריג, העונה הזאת של חולון די גמורה.
שתי החלטות של עמית שרף. אחת, אם אלה זרים מולך, שתיים, האם הוא מקצר את הרוטציה בישראלים? האם הוא צריך לקבל החלטה, אני הולך עם שחר אמיר או עם שון דאוסון? יכול להיות ששניהם זה יותר מדי כרגע. כי זה גם משהו שדיברנו עליו הרבה. כי ששון דאוסון לא היה ושחר אמיר היה מצוין.
נכון.
אבל עכשיו שון דאוסון חזר. ואתה מסתכל, אוקיי, אני מסתכל כפוטנציאל של קבוצה.
אז מה שאתה אומר, שהדבר, הכלל הראשון בהתמודדות של הפורחון עם המצב, זה להבין שהיא במשבר. ואם היא מבינה שהיא במשבר, היא צריכה להבין שהיא צריכה לעשות משהו אחר.
נכון.
ואני מסכים איתך, היא צריכה לזהות את המשבר, להבין שאנחנו נמצאים עכשיו בסוף העונה, וזהו, צריך להתייחס לזה לעניין הזה, כדי שהיא תוכל להגיע לרבע גמר הפלייאוף עם איזשהו סיכוי להפיל לחצי הגמר.
היא תנסה לתת מהמשבר נגד מכבי תל אביב, שגם היא נמצאת עכשיו בסוג של משבר אחרי משחק מספר 4.
אמת.
יש לנו
פינה היסטורית.
שני דברים. אתה כבר עשית פינה היסטורית, עכשיו זה התור שלי.
קדימה, אבל אין לך עוד פתיח.
נכון. כי אין לי בעצם, אין תמה.
אז תמצא.
השבוע, והבטחנו את זה בשבוע מוקדם יותר, כי דיברנו על זה שמכבי חיפה כנראה תרד לליגה הארצית, אז השבוע מכבי חיפה ירדה לליגה הארצית. זו הליגה השלישית בישראל. היא מגיעה לשם לראשונה בעצם מאז עונת 6-7, ובעונת 6-7 היא לא ירדה לליגה הארצית, היא עלתה לליגה הארצית, אחרי שבעצם ב-2004-5 ממקף חיפה התפרקה, ואז הקבוצה...
זוכר אותה, את הקבוצה בכחול.
היא באה, עכשיו הייתה קבוצת בת, רשמו אותה בעצם כמכבי חיפה, היא עלתה מליגה א' לליגה הארצית, ואז הגיע ג'ף רוזן, ב-2007-2008.
כן.
ג'ף רוזן לוקח את הקבוצה, בעצם ל-15 שנה, זה החוזה, עולה איתה לליגת העל, מביא אותה להישגים חסרי תקדים, עם אליפות, שתי הופעות בעצם בגמר, שתי הופעות בגמר גביע המדינה. זה היה נראה נהדר, זרים מדהימים שמגיעים פה, הרבה כסף, ישראלים, קבוצה בחירה בין 2010 ל-2017,
כן, כן.
בטופ של הכדורסל הישראלי.
כן.
ירידת ליגה. ג'ף רוזן נשאר. הקבוצה חוזרת לליגת העל, יורדת שוב, וביוני 2021 רוזן עוזב. וזה השלב הראשון בעצם של מה שהוביל לירידת הליגה.
כן.
הקבוצה חוזרת לאילן בק. הוא בעצם מחזיק בזיכיון למחלקת הכדורסל. בחיפה.
זה קשור לעמותה אולי בכלל בק, לא?
הוא איש...
לא מבין בזה.
זה שלו.
אוקיי.
כל המחלקה. נוער, נערים, נערות, נשים. הוא מעביר את הקבוצה ליאקי קוזאינוף.
האבא של.
האבא של דניאל. שקיע המון כסף בשנתיים שלו.
במה?
בשחקנים. אבל בשחקנים הלא נכונים.
באיזה שחקנים?
השקיע בכל מיני שחקנים שלא צריכים לקבל את הכסף הזה.
אוקיי.
אבל מכבי חיפה, למרות שברמה הספורטיבית לא נוהלה נכון, הצליחה כן להחזיק מעמד בליגה הלאומית, אפילו הייתה בפלייאוף, לא הצליחה לעלות לליגת העל.
כן.
אחרי שנתיים, קוזאינוף עוזב.
אוקיי.
הקבוצה חוזרת למי?
לג'ף רוזן.
לא, הקבוצה חוזרת לאילן בק. הוועד המנהל של האגודה של מכבי חיפה, הוא ביקש לנהל את הקבוצה. אילן בק אמר לו, אני רוצה לנהל. החלטה ראשונה, בתחילת העונה, להעביר את הקבוצה מרוממה לאולם ביקורים.
ביקורים? היית שם?
לא, ראיתי את זה בטלוויזיה, לא ביקרתי. אולם קטן, 400 מקומות.
אוקיי, מצליחים למלא אותו?
לא ממש מכרו כרטיסים.
לא.
או יותר נכון, מהרגע הזה נוצר איזשהו נתק, כך אני מבין, בין הקבוצה לבין הקהל, שיפסיק לבוא למשחקי הבית ובא רק למשחקי חוץ. וגם, אתה יודע, הקהל מצומצם בסוף, מכבי חיפה כדורסל, זה לא מכבי חיפה כדורגל. אתה עוזב את רוממה. אחד המגרשים הטובים ביותר שיש פה.
אתה נכנע. היא בטח עניין של הוצאות.
אז בסופו של דבר, למרות שכאילו רצו לחסוך בהוצאות, רצו לעבור לביקורים, כי יש שם את המשרדים, ויש שם מחלקת הנוער, לייצר זה.
Whatever.
בסוף הם היו צריכים לשחק, לא היה מספיק מקום להתאמן שם, אז הם חזרו להתאמן ברוממה, ושילמו עדיין על רוממה, פשוט לא שיחקו שם.
אדיר.
אז, אתה יודע.
סיימת או ש...
אין זרים.
אוקיי.
נשארים שחקנים ישראלים, חלקם בכירים יותר, חלקם בכירים פחות, איזשהו תמהיל בין מנוסים מאוד כמו ברנדון באומן לבין שחקנים ישראלים צעירים, לא בהכרח ממכבי חיפה.
מנוסים מאוד כמו ברנדון באומן.
עופר אחימי מתחיל את העונה, עשה ימים גדולים ממכבי חיפה.
גמר.
נכון? הוא מפוטר באמצע העונה הזו. מביאים את זיו בן צבי כדי לנסות למשוך את זה.
כשחקן. חשבתי שהוא עבר לאמן.
הוא קורא את הרצועה הצולבת.
אוקיי.
בני קץ, מאמן הנוער, מגיע לאמן את הקבוצה הבוגרת במקביל לאימון של מחלקת הנוער.
אוקיי.
זה לא עוזר גם. ובסוף השבוע האחרון, הפסד לרמת השרון, או בשבוע האחרון הפסד לרמת השרון, ומכבי חיפה יורדת ליגה. ובסוף אמרתי, אתה יודע, יש את כל הסיפור. אתה שומע את הסיפור הזה. אתה מחפש איזושהי נקודה שאומרת, מה קרה כאן? ואני לא יודע אם יש נקודה. זה איזשהו פיחות זוחל, אתה יודע, שקרה ממש כמו שמטפטף מים על איזשהו משהו, ולאט לאט הוא גורם לזה להתמסמס.
שתי הערות. אחת, אם הם בליגה ארצית, הם עדיין נוצאים למחנות למשחקי אימון נגד קבוצת NBA?
הם,
לא.
הם רק שג'ף היה שם. אגב, אילן בק, כן. בעצם עכשיו ויתר על הקבוצה, העביר אותה לאגודת מכבי חיפה כרמל.
על זה אני רוצה לדבר איתך.
אז עכשיו היא במכבי חיפה כרמל.
אני רוצה לדבר איתך על משהו. כן. אני חושב ש... מה שמתאים לריאל מדריד, מתאים גם למכבי חיפה. והמאזין המושבע, ינקה לשחר, לדעתי, יכול שהוא אוהד מכבי תל אביב כדורסל, לפחות היה בעבר. אני חושב שהגיע העת שמכבי חיפה, שהיא אגודת ענק, תיקח תחת המעטפת שלה את הקבוצה הזאת בליגה ארצית. והיא תוכל לעשות שם משהו מדהים. אני חושב שזה גם, זה גם מודל נכון. שוב, אם זה מתאים לריאל מדריד.
כמה קבוצות מנוהלות במודל הזה בישראל? שקבוצת הכדורגל וקבוצת כדורסל?
לא מנוהל, אין כזה.
אין דבר כזה.
אז אני
לא מכבי, לא הפועל, לא ירושלים, שום דבר.
אבל מכבי חיפה היא זה מועדון שנמחק. כדי שהוא יחזור לחיים, צריך כאן משהו ניסי שיקרה. והנס הזה יכול להיות בדמות ינקה לשחר, שזה, הוא לא צריך שלם כסף, הוא לא צריך לעשות כלום, הוא צריך לתת את המעטפת, למנות איש שלו, שזה יהיה תחת אותה קורת גג, אבל בניהול נפרד, כמו שקורה במועדונים הגדולים.
מחלקת הכדורסל ומחלקת הכדורגל.
אתה יודע, יש הרבה מועדונים גדולים באירופה שמנוהלים בצורה הזאת, שוב, רק עם מעטפת, לייצר איזושהי זיקה התחלתית אפילו, הזיקה הזאת תביא כסף, הזיקה הזאת תייצר רלוונטיות למכבי חיפה. ובעיניי זה רלוונטי לא רק למכבי חיפה בליגת העל, כשאתה חושב על קבוצות שיש להם מועדוני כדורגל עצומים, לא חשוב כרגע שמות, וזהו, קריאה נרגשת.
אגב, אם הם רוצים להסתכל למשהו אופטימי, שיסתכלו על עירוני רמת גן. היא הייתה בליגה הארצית.
נכון.
הצליחה לחזור לבמה המרכזית, ועכשיו היא במקום השלישי בליגת העל.
אז אולי רגע המאזין מאור קנדיל, שהוא אוהד כדורסל אמיתי, ילחש באוזנו של ינקה לשחר, יגיד לו, תשמע, בוא, אולי אחרי שאני אפרוש בעוד 7-8 שנים, תן לי לעניין הזה.
תן לי. כן. אז אנחנו מאחלים ומייחלים לחזרתה של מכבי חיפה למרכז הבמה.
קודם כל, אתה יודע מה, על עבירות צריך לשלם. לא עבירות פליליות.
אין לא עבירות.
על פאקים צריך זה. הם עשו את כל הטעויות האפשריות, כפי שאתה תיארת, ולכן הם צריכים להיות בליגה ארצית. יאללה, ומשם... אגב, אתה יודע, יותר גרוע לא יכול להיות? יכול להיות. יש גם ליגה א'.
וגם יש התפרקויות, הכל קרה כבר.
נכון.
אבל לא נראה שזה המודל.
ינקה לשחר ממנה כן. את אידו קוז'יקרו, כאיש שינהל מטעמו את הפרויקט הזה, ואפשר להציד אותו בחזרה.
יש לי עוד משהו. זה הפרק הארוך ביותר שעשינו עד
כה. תגיד, אנחנו כבר איזה שעתה... ערד, אגב, אני הסתכלתי עליו, הוא איבד את ההכרה.
ערד כבר רצה ללכת.
הוא איבד את ההכרה, אני אומר לך, אף אחד לא ידע ללחוץ אוף.
אבל.
כן, אבל יש גם עוד פינה.
אבל הייתה קריאה נרגשת.
כן.
וקודם כל אתה הבטחת.
אני הבטח.
שביום שאבו יפגוש את ג'לגיריס קובנה, הוא יקבל את הבמה המתאימה לו.
כן.
אז הוא קיבל בראש.
אבל.
אבל היום, או אתמול, קראו שני דברים. אחד, הוא נבחר לשחקן החודש בליגה הליטאית.
לא יאמן.
שתיים, הוא סיים את המשחק מול ג'לגיריס קובנה עם טריפל דאבל.
לא יאומן. טרינקיירי הזה מאמן חלש, עזוב.
ומנתי.
ומנתי. לא יאומן.
זה באמת לא יאמן.
לא, לא יאמן.
לא יאמן גם איך הפינה הזאת תפסה, כי אנשים ממש כאילו רוצים דווקא את הפינה הזו. אין לנו יותר ממה להגיד חוץ מזה שאנחנו לא מאמינים שזה קורה.
אבל גם ראינו, קראנו באתר חוץ הספורט, לא? את הרעיון עם אורי טבו?
זה היה, לא, לא דיברנו עליו עליי?
לא, זה היה אחרי.
זה היה לפני, אוקיי.
האיש בא ואומר, חבר'ה, אין לכם מושג.
אתם מסרסים שחקנים כמוני.
כל הכדורסל הישראלי זה, ואתם שחקנים כמוני לא מקבלים במה. עכשיו,
אבל אתה,
באופן בסיסי הוא צודק.
אתה אמרת שהכדורסלן החדש הישראלי הוא כבר לא מסורס ככה.
אז אני אומר לך שעמית אבו שייך באמת, הוא קצת הקדים את זמנו, כי הוא באמת לא רואה ממטר, לפחות בקדנציה שלו בארץ, זורק מ-90 דונם ולא מוטרד מכלום. ואתה רואה היום שיש מקום לשחקן הזה. כמה קבוצות יש בליגה בשנה הבאה? הרבה?
15 לפחות.
יותר מ-13, בוא נאמר ככה, יותר מ-14 צפונה, עמית אבו, אם ירצה, יוכל לקבל את ההזדמנות המחודשת שלו לבוא. עכשיו זה עניין של כסף, של מעמד, של זה, אבל בליגה הזאת, שיש לך שחקנים הרבה פחות מוכשרים מעמית אבו, שמקבלים דקות משמעותיות בלא מעט קבוצות, הרבה פחות מוכשרים ממנו. עמית אבו, שוב הביתה. אגב, אתה בספיק אנד רול פעם דיברו עם עמית אבו?
לא.
אני חושב שאנחנו נעשה את זה, הוא הרוויח.
אני חושב אבל שאני לא רואה לאן הפינה הזאת עוד יכולה להתרומם.
עם עמית אבו.
כי יותר מטריפל דאבל ושחקן החודש...
לא, היא תהיה הפינה על שם עמית אבו. שלפעמים עמית אבו יתארח בה.
אוקיי.
אנחנו נמצא, אגב, בחמישיות אנחנו מצאנו איזה שחקן יהודי בליגה השוויצרית השנייה, ברח לי השם שלו, עשינו עליו פינה בשימו לב.
אוקיי. שהוא מתאים לפינה על שם עמית אבו?
שהוא מתאים לפינה על שם עמית אבו, רק שהוא הרבה פחות טוב. תגיד, אני אומר לך, הרד איבד את ההכרה.
אז אני אגיד.
כן.
תודה לך, שי.
זהו, כבר נגמר.
יש לך עוד היסטוריה?
שעה וחצי.
עוד היסטוריה? 12, 14, 17? 20, 30, 50?
לא, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, אני לא יודע באיזה יום.
אנחנו נעדכן אתכם דרך חשבון הטוויטר שלנו, באיזה יום אנחנו...
הרד מסלק אותנו.
ותודה לתומר ברבן, שהפעיל את חשבון
הטוויטר. תודה לך, תודה לפרינה.
תודה, שי, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר. שקט בעיקר. ביי ביי.